שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בקורס שלנו, יסודות חוכמת הקבלה, איתנו נמצא הרב מיכאל לייטמן, והנושא שלנו היום זה הייחודיות של הטבע. ככה חשבתי, טבע או בורא, שזה עין ואח האמת, מנקודת מבטה של חוכמת הקבלה, אנחנו בכל זאת נשתמש במילה הטבע, כיוון שהמקובל הגדול בעל הסולם, כשהוא כתב את מאמר הסלם, הוא כתב מאמר כוח אחד, שם הוא מסביר שישנן חמש תיאוריות לכיצד מתנהל מונהג הטבע, איך האנושות במהלך ההיסטוריה החליפה את נקודת המבט שלה לגבי אותו הכוח שנקרא בורא, וככה הוא כותב שהשיטה הראשונה היא הטבע. זה הבורא, הוא מנהל בצורה מאוד קשוחה את כל מה שקיים בעולם, ולכן אין על מי להתעצבן, אין למי להתפלל, ואין בפני מי להצטדק, ככה אומר בעל הסולם. אם אתה יכול טיפה לספר על התיאוריה הזאת. הרב, התיאוריה הזאת היא מאוד טובה, אנחנו רואים שתכלס היא כזאת, אנחנו נמצאים בפני חוק בלתי משתנה של הטבע, אנחנו צריכים ללמוד אותו היטב, וכאשר אנחנו לומדים את אותו החוק, אנחנו לומדים שהכל תלוי בעד כמה אנחנו מקיימים ושומרים על החוק הזה, ולא עד כמה הוא משתנה. הוא משתנה בהתאם אלינו כדי לשנות אותנו בהתאם אליו. ואך ורק דרך אגב. כלומר, החוק הוא בלתי משתנה. הטבע כל הזמן מתפתח לקראת יתר קשר כדי לגלות את עצמו כלפינו בצורה של קשר יותר ויותר אינטגרלי. אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר על הטבע עצמו, אלא אנחנו יכולים רק להגיד לגבי איך אנחנו תופסים את הטבע, כיוון שמחוץ לחמשת החושים שלי אני לא יודע מה קורה. זה כמו שתינוק לא רואה שום דבר, לא שומע שום דבר, כשהוא נולד רק. אחרי זה לאט לאט הוא מתחיל לגלות את החושים שלו ולהתקלל בעולם. אז אנחנו נמצאים באיזשהו חלל, אם אפשר להגיד כזה דבר שזה איזשהו חלל. ובחלל הזה אנחנו מרגישים את החלל הזה בעזרת חמשת החושים שלנו. כלומר, משהו מוקרן מאיתנו כלפי החלל הזה. ומה תכלס קורה? לא יודעים. מיכאל. נו, מה ששם מוקרן על המסך שלנו, אפשר להגיד שזה הבורא, מה שאנחנו רואים, דומם, צומע, חי, הרב לייטמן. לא. המחשבה, הכוונה, הכוח, הרצון שעומד מאחורי, זה נקרא בורא. מיכאל, כלומר, לא מה שאני רואה בחמשת החושים שלי, הרב לייטמן. אני רואה שסביבי הכל משתנה. מי שמשנה את כל זה, הוא נקרא בורא. אתה יכול לקרוא לו חוק, חסר רגש, כמו שכותב בעל הסולם, או להפך מלא ברגש ותובנה שיכול להשתנות בהתאם ליחס שלי כלפיו, ואולי בשום אופן הוא לא משתנה, לא משנה מה אני אעשה וכן הלאה. מיכאל, אז אם אני, מה אני מרגיש בעצם, הרב מיכאל לייטמן, אני לא יודע. מיכאל, אם יש לנו רגשות והוא ברא אותנו, כנראה שגם לא יש רגשות, איך הוא יכול לברוא אותנו כיצורים מרגישים אם אין בו רגש, הרב לייטמן. אני לא יודע, אני גם לא יכול להגיד שזה בדיוק מדויק. מיכאל, אנחנו סוברים, הרב לייטמן, אני רוצה בינתיים להישאר במה שמדויק. מיכאל, לאורך כל ההיסטוריה, האנושות היא התפללה, וגם המקובלים התפללו, הרב לייטמן, זה לא אומר כלום, זה שהאנושות התפללה, או המציאה שם איזשהו משהו, זה אני חושב שקיימות בערך 2,800 דתות ואמונות למיניהן שיטות בעולם. מיכאל, התיאוריה השנייה באמת, לאורך ההיסטוריה, אנשים ראו שקיימות בית רשויות, כותב על זה בעל הסולם, והיא נקראת שיטה הבית, היא בית רשויות. אנשים ראו שיש את הכוח הטוב, המיטיב, והכוח הרע והמריע, הרב לייטמן, ויש איזה שהם יחסים ביניהם. מיכאל, כן, שיש בורא ויש עוד משהו, מישהו, בדתות שונות זה נקרא בצורות שונות, אבל מה חוכמת הקבלה אומרת על זה? הרב לייטמן, אם אנחנו כבר מדברים על חוכמת הקבלה, כי אתה שאלת אותי מה אני חושב, חוכמת הקבלה היא אומרת שקיימים שני כוחות שמנהלים אותנו, כוח ההשפעה וכוח הקבלה, והם מתגלים באדם בהתאם למידת התפתחותו. מיכאל, אז זה נכון להגיד ככה, כן? הרב לייטמן, אנחנו מדברים אך ורק כלפי האדם תמיד, מה שמחוץ לאדם לא יודעים, כלומר מתגלה הכוח הטוב, או מתגלה איזשהו כוח אחר, ההופכי, המנוגד לו. כל זה נובע מתוך כוח אחד עליון, כך אומרת חוכמת הקבלה, זה יוצא מכוח אחד עליון, כמו שתי מסרות, לא יודע איך להגיד, שתי מערכות ההנהגה שמנהלות את האדם כדי להביא אותו למטרה מוגדרת, לפתח אותו. אנחנו לא יכולים לפתח בעזרת כוח אחד. האדם הוא נברא כאלמנט שמרגיש וחייבים לפעול עליו כוחות חיוביים ושליליים כדי ללמד אותו. מיכאל, וכאן נכנס בדיוק השיטה הגימל שכותב עליה בעל הסולם, היא ריבוי אלוקויות, כלומר שני כוחות לא היה מספיק, כיוון שיש המון כל מיני מקרים ואירועים והשפעות על האדם, ולכן בצורה טבעית האנושות הגיעה לזה שבטח מאחורי כל פעולה כזאת קיים איזשהו כוח, וצריך לפנות אל אותו הכוח, ומובן שצריך איכשהו לשרת אותו. הרב לייטמן, כן. זאת התיאוריה השלישית, אומר מיכאל, והוא מוסיף ואומר, יש כזאת תיאוריה ש... אני לא יודע, בטח יש הרבה אנשים שדוגלים בזה, כותב בעל הסולם, כאשר הבורא של העולם הוא חכם מאוד ומרגיש והכל, אבל עזב פעולתו, ברא אותנו ועזב הכל. רב לייטמן, כן, זה אנשים שהתייאשו מההתפתחות שלהם ומההתפתחות של הציוויליזציה, ובכלל כל הגישה האנושית לחיים, החברה, האנשים, שאנחנו רואים שלא משנה מה קורה, מה שאנחנו לא עושים לאורך התהליך הארוך של ההתפתחות שלנו, אנחנו בכל זאת נשארים רעים, חסרי תועלת, מביאים רק בזויים, מביאים רק נזק לעצמנו, ו... בחוסר, מתוך חוסר ברירה, אנחנו מגיעים לפילוסופיה הזאת, שכנראה כל זה, אולי מתישהו זה כן היה נשלט על ידי איזשהו כוח תבונתי, שהרעיון היה ליצור איזשהו אדם לתועלת נעלה, ואנחנו רואים שלא יוצא כלום מהאדם, וכנראה שאותו הכוח העליון עזב אותנו, ואנחנו קיימים איך שאנחנו כבר קיימים, בצורה אוטומטית. מיכאל, כלומר, אנחנו מסכימים שהבורא ברא אותנו איזשהו כוח תבונתי, אבל רואים בצורה ברורה, בחושים שלנו, שלא יכול להיות כזה כוח חכם שינהל הרב לייטמן כאלה, אנשים בזויים שלא יכולים לעשות שום דבר עם עצמם או לתקן את עצמם. מיכאל, כן, ועושים כאלה פעולות, אחד כלפי השני, הרב לייטמן. וכל התיאוריות האלה, הם יצאו מתוך פרקטיקה. מיכאל, כן, זה מאוד טבעי. ועכשיו אנחנו כבר צריכים לעבור לתיאוריה שמדברת עליה חוכמת הקבלה. מה אומרת על זה חוכמת הקבלה, איזה תיאוריה, באיזה תיאוריה כלפי הבורא היא דוגלת. הרב לייטמן, חוכמת הקבלה אומרת שקיים כוח אחד עליון, לא ריבוי אלוקויות, לא בית רשויות וכן הלאה, או שעזב פעולתו, אלא שקיים כוח אחד, כוח אחד יחיד ומיוחד, שעוסק בפיתוח האדם כדי להביא אותו להשתוות עם עצמו, עם הבורא. בשביל זה האדם נוצר בתכונה ההופכית של קבלה למען עצמו, הרצון האגואיסטי, איפה שהוא חושב וכל מה שהוא מתאר לעצמו זה רק לתועלת עצמו. אחרת, אין שום מחשבה, שום הרגשה, לא בשכל ולא ברגש, שלא תהיה אך ורק עבור טובתו הפרטית של האדם. והתיקון הוא בזה שהאדם צריך להתעלות לפי אותה השיטה, בעזרת אותה השיטה, ולהתגבר על הנטייה הזו של לעשות הכל, לפעול, לחשוב רק לשם תועלתי האישית, העצמית בצורה הכרתית ותת הכרתית, ולעשות מעצמו את ההפך המוחלט, מודל הפוך לגמרי ממה שהוא היה, שחושב רק עבור האחרים, פועל רק לשם ולמען האחרים, ירגיש את הכאב, הצער והתענוג של האחרים, עבור האחרים וכן הלאה. כלומר, לחלוטין לעלות מעל המהות הגשמית שלנו איך שהיא היום, ובמקום זה להתחיל להרגיש את מה שקיים מחוצה לו. ורק לשם השילוב הטוב של שני המחשבות, רצונות האלה שקוימים מחוצה לי, כוונות, להתקיים רק לשם זה. אז חוכמת הקבלה, אומר מיכאל, אומרת שקיימים שני כוחות, קיים כוח אחד, אנחנו מקבלים אותו כשניים, שלושה כוחות, הרב לייטמן, קיים רק כוח אחד, אבל אנחנו קולטים את זה אין סוף כוחות, סיבות, מקורות, מיכאל. זאת אומרת, אני מבין שזאת מטרה להשיג כזאת הרגשה, הרב לייטמן, בזמננו, כשאנחנו מגיעים לזה שהעולם הוא אינטגרלי, ושבאמת כאן קיימת איזושהי תיאוריה אחת, אפשרות אחת, כוח אחד, תוכנית אחת של הנהגה, היא פועלת עלינו בצורה שונה. אנחנו רואים את זה כתוצאה מההתפתחות של הטכנולוגיה במחשבים וכן הלאה. אז אנחנו יכולים גם לבוא להכרה של התיאוריה הזאת ולחזור שוב לזה שקיים בורא אחד, כלומר כוח אחד, שפועל עלינו בצורות שונות, אבל במטרה אחת, להביא אותנו להשתוות הצורה עמו. כלומר, ממצבנו ההתחלתי של אהבה חלוטה אגואיסטית לעצמי בלבד, למצב ההפוך לזה של אהבה חלוטה אלטרואיסטית. לכלפי מה שמחוץ לי, כאילו. מיכאל, ההיסטוריה מראה שאפילו אלה שמאמינים בריבוי הלקויות או בית רשויות, בכל זאת לא מבינים שיש, הם מבינים שיש איזשהו כוח אחד עליון, אבל קשה לפנות אליו. כששני שבטים, נגיד, היו הולכים למלחמה, אז היה יוצא שמישהו ניצח, מישהו הפסיד, אז זה אומר ש מישהו, כלפי מישהו הכוח העליון הזה הוא יותר לצד שלו, כלפי מישהו אחר פחות, אז כדאי להתפלל לאותו הכוח שהביא לניצחון של אותו השבט וכן הלאה. כלומר, האלוהים שלי הוא יותר חלש, זה תהליך טבעי. הרב לייטמן, מלחמה עבור האלוהים שלי תמיד היה משהו שקיים בכל העמים, בכל השבטים, זה הסיבה העיקרית לקונפליקטים. מיכאל, עד היום. אז איך זה קורה שהבורא הוא טוב ומיטיב? ככה זה בכל הדתות, וכל המלחמות היו דתיות. הרב לייטמן, ככה זה האגו שלנו. הופך את הכל, אין מה לעשות. בשם הכוח הטוב, העליון, שהוא מעל כולנו, טוב ומיטיב, אנשים הורגים זה את זה, כיוון שבה אנשים, כל זה הופך לפעולות אגואיסטיות לחלוטין. מיכאל, ואם אפשר, ככה אנחנו תכף נברר מי זה הבורא עם נקודת מבט של חוכמת הקבלה. אז ככה, אם אני מבין נכון, כתוב במקורות שאי אפשר להרגיש את הבורא מבלי להשיג אותו. הרב לייטמן, אם אנחנו לא משיגים אותו, אנחנו יכולים להבין אותו, לברר, להרגיש, לעשות אנליזה עליו, לא יכולים. קודם כל אנחנו צריכים להתחיל להרגיש אותו, להשיג את זה. אחרת אנחנו מדברים על משהו שהוא לחלוטין לא קיים, דמיוני. מיכאל, נו, לגבי ההרגשה זה סובייקטיבי, כיוון שהרבה מאוד אנשים כותבים ספרים. הרב לייטמן, מתוך מה עוד אנחנו יכולים ללמוד עליו, אם לא מתוך התחושות וההרגשות שלנו? מיכאל, הרבה אנשים אומרים שהם מרגישים את הבורא. הרב לייטמן, אז הם אומרים, מיכאל, מיליונים. הרב לייטמן, כן, אומרים, מה אתה יכול לעשות? לאדם אין שום דבר אחר. או מה שהוא מתאר לעצמו, שהוא כביכול מרגיש. אבל אתה לא יכול להגיד, על זה נאמר כל הפוסל במומו פוסל. כלומר, כל מה שהאדם מתאר לעצמו והוא חושב שככה זה או מרגיש שככה זה, הוא נלחם עבור המחשבה וההרגשה שלו. מיכאל, אז במה נבדלת ההרגשה, האופן שבו מקובל מרגיש את הבורא וסתם אנשים שמרגישים את הבורא? הרב לייטמן, חוכמת הקבלה בכלל היא לא מנסה להגיד לאף אחד מה לחשוב, איך לחשוב, היא עומדת בצד, לא מתערבת בדברים האלה בכלל. הדבר השני זה שחוכמת הקבלה, היא מספרת לאדם בצורה מאוד פשוטה, היא פונה בצורה אינדיבידואלית לאדם ואומרת, אם אתה רוצה להרגיש את הכוח העליון, אנחנו מציעים לך לעשות כך וכך. כלומר, להיכנס לאיזשהו קולקטיב, בתוך הקולקטיב, להתחיל להתמוסס בתוך הקולקטיב הזה, ודווקא בהעדפה של הדעה והרצון של הקולקטיב על פני הדעה והרצון שלך, ולא חשוב איזה זה, אלא רק אם אתה בצורה ברורה, לפי השיטה שלנו, תחליף את דעתך ורצונך ברצון והדעה של האחר, של הקולקטיב, אז אתה תתחיל להרגיש איך אתה יוצא מעצמך. בזה אתה יכול להבין שאתה נכנס לאחרים, אבל אחרת אתה לא יכול. אתה צריך מאיפשהו לצאת ולאן שהוא להיכנס. מיכאל, כלומר הקולקטיב זה אמצעי הכרחי להרגשת הבורא. הרב לייטמן, כן, וכשאתה נכנס לקולקטיב הזה, אתה מתחיל להרגיש שאתה יוצא מתוכך. זה השלב הראשון של השגת הבורא. היציאה מתוכך. זה נקרא צמצום. הצמצום על האגו שלך. האדם צריך לצמצם את עצמו בכדי להתחיל להרגיש את האחרים במקומו. את האחרים. ובמידה שבה אני מתחיל להרגיש את האחרים במקום את עצמי, פתאום אני מתחיל להרגיש, אם אני יוצא מתוכי ונכנס אל תוכם, שאני בכלל מתחיל להרגיש עולם אחר לגמרי. כלומר, קשרים אחרים בין בני אדם, בין אובייקטים. אני מתחיל להרגיש איזשהו כוח כללי שקיים של אהבה, של השפעה, שקושר את הכל יחד. ואני מתחיל להרגיש אותם כבובות על חוטים, את כל בני האדם שלחלוטין מופעלים על ידי אותו הכוח העליון, כלפיי, ואני עצמי גם כן מופעל בצורה כזאת כלפי עצמי וכלפיהם וכלפי אותו הכוח העליון, וכל זה נמשך עד אשר אני דווקא בצורה כזאת בצעדים קטנים של ההשגה שלי אוגר, אוסף את המחשבה והידע, מחשבות וידע לגבי אותו הכוח העליון שחודר דרכי, קושר אותי עם אחרים, ומאפשר לי לפעול לשם משהו שהוא מחוצה לי. אותה קבוצה של אנשים, או אפילו אותו הכוח הכללי שמתגלה בהם, כלומר הבורא. ככה אני מתקדם ולומד את התופעה הזאת, והתחושה הזאת נקראת העולם העליון. כוח ההשפעה והאהבה שמנהל ומקיים את כל זה, וגם אותי נקרא בורא. מיכאל, נאמר אנלוגיה. בעולם שלנו גם כן יש איזשהו ספקטרום של כל מיני תחושות, הרגשות, נגיד חברות או אהבה. כלומר, התחושות האלה הן חזקות מאוד. הרב לייטמן, אגואיסטיות, אבל חזקות מאוד. כן, מיכאל, אני לא יכול להרגיש אהבה או חברות אם אין עוד מישהו חוץ ממני, אם אני לבד, אותו הדבר עם הבורא. זה כוח שמורגש בקשר הנכון בין אנשים. הרב לייטמן, על איזשהו חומר, על גבי איזשהו חומר. מיכאל, כן, על גבי חומר מסוים צריך שיהיה. הרב לייטמן, ולכן מדובר על יחסי גומלין ביני לבין אחרים, קבוצה. מיכאל, אז הבורא הוא איזושהי צורה אבסטרקטית ואי אפשר להרגיש אותה אם היא לא מתממשת בחומר. הרב לייטמן, הבורא זה מתגלה לי כקבוצה של אנשים, הקשורים ביניהם ביחסים של אהבה ותמיכה, ואז הכוח שקיים ביניהם, לא בכל אחד מהם בפרט, אלא ביניהם. לזה אפשר לקרוא בורא. מיכאל, אז כוח האהבה הוא לא קיים מחוץ על הקשר בין מספר אנשים, פשוט בצורה אבסטרקטית אי אפשר לחקור אותו. הרב לייטמן, נכון. מיכאל, וגם נאמר שאי אפשר לגלות את עצמותו, את מהותו של הבורא, כמו כל יתר הדברים, את המהות שלהם אי אפשר לגלות. הרב לייטמן, זה כבר זה כבר קשור לשיטה שבה אנחנו מגלים דברים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להשיג את המהות של הדבר עצמו, איכשהו בפני עצמו, אלא רק את היחס שלנו כלפיו. כלומר, ההצטברות ההדרגתית של כל מיני התרשמויות, חיוביות, שליליות, דוחות, מקרבות, שמושכות או דוחפות מכל מיני אובייקטים שכאילו נמצאים מחוצה לי. כל אלו, כאשר הם נכללים בי, הם מאפשרים לי להרגיש איך בכלל אני בונה את החוש, חוש הקליטה שלי. וגם כאן יש התפתחות מאוד מעניינת של התחושות שלנו. מיכאל, זה נדבר על זה בנפרד, על תפיסת המציאות. יש כזה נושא, עוד נדבר עליו. אז אם אני לוקח את כל התיאוריות האלה, היסוד שלהם הוא כל השיטות האלה. היסוד של כל השיטות האלה, איך להביע את זה? הן מאוד הפוכות זו לזו. הרב לייטמן, כן, מאוד רבגוניות. מיכאל, כן, דווקא מתוך השילוב של ההופכיות, בתוך זה, ביניהם מתגלה התחושה של העולם שלנו, הבורא, אפשר להגיד? הרב לייטמן, לא, אני לא חושב, כיוון שכל השיטות האלה אינן אגואיסטיות, בית הרשויות, ריבוי אלוקויות, עזב פעולתו, זה כל זה האדם אמציא מתוך האגו שלו מבלי לתקן אותו. השיטה היחידה שיש לה מקום זה כאשר האדם עולה מעל עצמו, יוצא מעצמו, ובמקום את עצמו מתחיל להרגיש אחרים, ומה שקורה מחוצה לו בהם, אז באמת יש לו התרשמות אובייקטיבית של מי הוא, איפה הוא נמצא, ובכלל מה נמצא סביבו, ואז לתיאוריה הזאת, לשיטה הזאת, יש מקום להתקיים, יש לה מקום, היא נקראת שיטת חוכמת הקבלה, ההתרשמות הנכונה של המציאות שלא מובעת על ידי האגו שלנו. מיכאל, איך לתקלוט את העולם נכון מבלי שהאגו שלנו מעוות אותו? הבנתי, אוקיי. לסיכום, גם הייתי רוצה לדבר על הטבע. בכלל, מה זה טבע? למה אנחנו מרגישים מחוץ לנו את הטבע הזה שהוא כולו מקושר? הרב לייטמן, התחושה הזאת מחוץ עלן, התחושה הזאת היא אשליה, ובכלל, מה שמורגש כאני ואחרים, הטבע הדומם, הצומח, החי, בני אדם, כל זה, רק תחושות בתוך הרצונות הפנימיים שלי. העולם לא קיים, הכל קיים בתוכי. ואני לא יכול להגיד שום דבר על העולם, אבל זה כבר נושא אחר לגמרי, זה תפיסת המציאות. זה נושא מאוד רציני ומורכב, אבל הייתי אומר דבר כזה, אם אני קיים, העולם קיים, אני לא קיים, העולם לא קיים. מיכאל, אפשר להגיד שמטרת הטבע זה לפתח את כל חלקיה עד לניגוד גמור ביניהם, ואז לחבר את כולם יחד. הרב לייטמן, כן. מיכאל, למה? מה הפואנטה? למה זה? הרב לייטמן, רק בצורה כזאת, אנחנו מגלים הכל. כלומר, ההשגה שלנו היא מורכבת מהדיפרנציאציה והאינטגרציה של כל החלקים של כל מה שאנחנו רואים. מיכאל, כמו שאמרת, הפרדה, אנחנו רואים שהטבע שלנו, הרצון שלנו לקבל או האגו, הוא כל הזמן מתפתח, הוא הופך להיות עוצמתי יותר וכן הלאה. אהב לייטמן, כן, ואפשר ככה גם לשלב את הכל יחד, מיכאל. ומצד שני, הכוח השני כל הזמן דוחף את הכל להיות ביחד, אהב לייטמן, כן, ומזה מורכבת תפיסת המציאות שלנו. אבל תפיסת המציאות לפי חוכמת הקבלה אומרת שהמציאות איך שהיא בפני עצמה לא קיימת, אלא אנחנו, בהתאם לתכונות הפנימיות שלנו, מקרינים על פני האור העליון, והתמונה הזאת שאנחנו יוצרים על ידי התחושות שלנו, זה אנחנו קולטים ותופסים ומחשבים כעולם שבו אנחנו נמצאים. מיכאל, למה אז המקובלים משתמשים במקורות במקום בורא, הם אומרים אור? הרב לייטמן, פשוט מאוד, כיוון שזו תכונת ההשפעה והאהבה, ולכן אנחנו משייכים את זה לאור השמש, אור השכל, הערה, על רקע האור העליון הזה של תכונת ההשפעה והאהבה, כל הרצונות האגואיסטיים שלנו למיניהם, הם מציירים את תמונת העולם הזה. כזה בעל נפח, חי, אבל האמת שזה לא קיים. כל זה, זה רק התכונות הפנימיות שלי שאני צופה בהן. לכן, במידה שבה אני מתקדם יותר ויותר בתכונות שלי לקראת התכונות של האור העליון, במידה הזאת העולם הזה מתמוסס והופך להיות לזהום יותר, שבור יותר, עד שאני מוצא את עצמי באור, באור העליון. מיכאל, בעוד קנ"ה בהקדמה לתעש, בעל הסולם כותב על איך פועל האור, והוא אומר, ולפי זה יש לי שואל אם כן, למה זה חיבור המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? רק בכדי למשוך על עצמם את המאור הזה שישנה אותנו. איך הוא פועל עלינו? במה פעולתו מסתכמת? איך אני יכול להרגיש על עצמי את הטרנספורמציה הזאת ולמי ולמה אני יכול להפוך? הרב לייטמן, אתה יכול להרגיש את הטרנספורמציה הזאת על עצמך בשינויים הפרטיים שלך, בתכונות הפרטיות שלך, רצונות, תכונות, ולתאר את מטרת ההתפתחות בצורה ברורה יותר. אתה מבין יותר את כל מה שקורה. אולי אתה עוד לא משתנה בעצמך, אבל כבר האור העליון פועל עליך אם אתה לומד חוכמת הקבלה, והוא מכין אותך לזה שאתה תרצה להשתנות. מיכאל, כלומר האור העליון זה עוד לא הבורא. יש בורא ואור עליון. הרב לייטמן, לא, יש רק כוח אחד, רק אנחנו קוראים לו בצורות שונות לפי הפעולות שלו. את הכוח העליון אנחנו קוראים לו בורא, פעולותו עליו אנחנו קוראים אור, מיכאל. זאת אומרת, כל הזמן פועל עליי האור העליון הזה, כמו כוח המשיכה, תמיד פועל עליי. ואני יכול בעצמי לעורר אותו על עצמי. כלומר, איכשהו להגביר את פעולתו עליי, הרב לייטמן, כמובן, מיכאל, בצורה הכרתית, הרב לייטמן, במידה שבה אתה נמצא בסביבה נכונה, ודרך הסביבה הזאת אתה יכול לעורר, למשוך את אותו הכוח, אחרת בלתי אפשרי. להיכנס עם אותו הכוח לאיזושהי התקללות, איזושהי קשר הדדי, אפשר רק עם אתה מנסה להתחבר עם אנשים שדומים לך, שגם להם יש מטרה להשיג איזושהי השתוות עם אותו האור, ואז אם אתם עושים כאלה תנועות קטנות לקראת זה, אז האור מיד משתנה בתנועתו כלפיכם ומקדם אתכם אליו. איך, מיכאל, איך אני יכול להרגיש את כל זה? במה זה יתבטא? הרב לייטמן, אתה מרגיש את זה בזה שאתה מרגיש לאהוב אותם יותר ויותר, להעריך אותם, להבין שהם נחוצים עבור התפתחותה בצורה אגואיסטית בינתיים. מיכאל, וזה נקרא הרגשת הבורא? הרב לייטמן, לא, זה עוד לא הרגשת הבורא. זה הפועל יוצא מהשפעתו של האור העליון, ולאחר מכן כבר יבואו שינויים נוספים. לידה שלך אל תוך העולם הרוחני. מיכאל, אז אני מנסה להבין, לאהוב אותם, להתנהג אליהם יפה. בשבילי הרגשת הבורא הייתה פשוט איזשהו, תיארתי את זה כמשהו שממלא הכל. הרב לייטמן, זה נכון, אבל זה קורה רק כלפי היחס שלך לאחרים, ביחס שלך לאחרים. חוכמת הקבלה זהו מדע קונקרטי, פרקטי. ולכן בשום אופן אני לא רוצה לבלבל את אולי המאזינים שלי, צופים, בשום אופן לא. חוכמת הקבלה לא מדברת על משהו מופשט. רק בקבוצה ניתן לממש אותה ולהיווכח בזה שהיא צודקת. מיכאל, שוב, קבוצה זה רק אמצעי, הרב לייטמן, כן. ולאחר מכן היא הופכת להיות גם למקור התיקון, השיטה והמטרה. ובא בתוך הקבוצה, כמו בפרצוף הרוחני, בנשמה מתגלה הבורא. מיכאל, נו, לסיכום בכל זאת, כמה מילים. האדם מרגיש את הבורא, מה זה נותן לו? הרב לייטמן, הוא עובר למצב אחר, לעולם אחר. למימד אחר. הוא מתחיל להבין מה קרה איתו במשך כל חייו ולאן זה מוביל אותו. הוא נפרד מהתפיסה שלו לגבי חיים ומוות. הוא הופך להיות לבן על מוות. המוות אינו מפחיד אותו. הוא מבין את כל מה שקורה סביבו מניע אותו רק דבר אחד, איך לעזור לכל האחרים להשיג כאלה מצבים. מיכאל, טוב, זה היה השיעור על ייחודיותיו של הטבע, עד המפגש הבא, כל טוב.